הזאת, שבת הגדול, שבת שקודם הפסח קוראים אותה שבת הגדול, מפני הנס שירה. איזה נס? שאמר הפסוק, משכו כל לכם צום ומשכמותיכם ושחטו הפסח. משכו אליכם מן העבודה זרה ותקחו לכם קורבן לקדוש ברוך הוא. ישראל ומצרים היו עובדים בעבודה זרה. כך פתרג עליהם שם, פתרג עליהם השר של מצרים, ואמר, מה אלה עובדי עבודה זרה, אף אלה עובדי עבודה זרה. עד שהקדוש ברוך הוא אמר את המלאך גבריאל וירד למצרים, והוציא מבין הלבנה גופה של תינוק אחד, והראה לו השר של מצרים. שבת זאת נקראת שבת הגדול, יש גם עוד טעם, הגמרא אומרת, מפני שגדולה תשובה שמגעת על כיסא הכבוד. בימים האלה, ימי הפסח, אנחנו מתכוננים לפסח. אנחנו עושים מצוות ומעשים טובים, ועל ידי המצוות והמעשים טובים האלה אנחנו עושים תשובה מאהבה לקדוש ברוך הוא. לכן השבת הזאת נקראת שבת הגדול. במעלת שבת בכלל באופן כללי היא גדולה מאוד, אבל שבת הגדול על אחת כמה וכמה. כמה אדם צריך לשמוח שמגיע שבת, שאז הוא מקבל נשמה יתרה, ואותה נשמה יתרה מלווה אותו כל השבת על ידי זה שהוא מקיים את רצון השם. ההפטרה מתחילה בפסוק, ועבר השם מנחת יהודה וירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. ועבר השם מנחת יהודה וירושלים כמעולם. מה אומרת דוד המלך שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה פירוש לולא האמנתי? דוד מלך ישראל, שהוא היה חסיד, קם בחצות לילה ועובד את השם, חצות לילה עד קום ברדות רק על משפטי צדקך, היה מוסר נפשו על התורה. לא חסיד אני שכל מנחה מזרח ומערב קמים בשלוש שעות מהיום ואני קם חצות לילה עד קום ברדות רק. חסיד אני שכל מנחה מזרח ומערב יושבים על ה... איך אומר? על ה... יושבים על פי עשיר הבשר, והוא היה יושב בידיו מלוכלכות במה שפיר ושדיה כדי לטהר אישה לבעלה. דוד אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אם דוד אומר ככה, מה אנחנו נגיד? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו לזאת הקיר? אנחנו מתפללים יום יום למה אומרים, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה להיה עולם הבא. למען לא לבוא שלא נתקדם. התשובה היא זאת, יש יותר גדול בין אדם שחייב לאדם שלא חייב. מגיד מדובנה אומר, היה מעשה ליהודי חברי גדול שהייתה לו בת מאוד מאוד מעולה, כלילת המעלות. אותה בת הייתה מושלמת בכל מיני מידות טובות ויקרות. וכמובן אביה רצה למצוא לחתן בהתאם, לפי המעלות שלה צריך למצוא לחתן. מה עשה האבא? התחיל לחפש. אמרו לו, לך לעיר וילנה, שם יש ישיבה גדולה, עיר גדולה לחוקים, שם יש ישיבה גדולה, תיכנס לתוך הישיבה, תדבר עם ראש הישיבה, אולי הוא תמצא הן בעיניו, ויתן לך את אחד התלמידים המוכרים שיש שם. לכן עשה, אמר ועשה, נסע, עזר את העסקים, שיבת הכסף, נסע לישיבה שם, הגיע לראש הישיבה, אמר לו, אדוני, ראש הישיבה, אני איש תראה שמיים, מדקדק במצוות, הבנים שלי בישיבות, יש לי בת, נערה, טובה, חלילת המעלות, בבקשה ממך, תן לי בחור, אבל אני מבקש. אני יודע, כולם טובים, כולם, אין אחד שהוא לא עירויה, כל אחד אומרים, זה, אני רוצה באמת את המוחד ביותר. אגב, לעצמך, יצא לך בת, את מי אני אצא נותן לבת הזאת? ראש הישיבה שמע, הכרה שבאמת האיש הזה כלי מחזיק ברכה שמגיע לו לזכות באמת לחתן ירא שמיים. ומה עשה? הלך, בחר את הבחור הכי טוב ביותר והביא אותו לפני האבא. בסדר, בעיניים עצומות, ואכפת לו ארוך, חסר, בינוני, שמן, רזה, העיקר בן תורה ועל מידות טובות, האישיות של האדם ין. ואמר התנא, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לקח אותו, שמח עליו, והבת גם כן מצא חן בעיניה. שבר לו עשות תנאים, אז האבא של הבחור סוחר גדול, זה ישראל. מה ראה שהאבא של הבת כל כך רצה, אמר, תראה, אתה יש לך כסף, אני רוצה שנעשה חוזה. אמר, אין בעיה, אני אתן הכל. אמר לו, אני רוצה כתוב, לימדו אותי, אל תסמוך, אל תפתחו במדידים לבן אדם שלו קשור, אל תפתחו, אל תסמוך. אני רוצה הכל יהיה כתוב, והיו עיניך רואות את חוזיך. אני רוצה לראות את חוזה כתוב על ה... אמר, לא, אין לי בעיה. כמה זה גדול, ישבו וכתב, והם, אתם יודעים, שיעורים אשכנזים, תפת הדורות הקודמים, כותבים את כל הנדוניה של מדינה, רשימה אחת ארוכה, אתה תיכנס לסופר, לא תמצא רשימה כזאת. שם כתוב, כמה חליפות, אני פעם ראיתי הרבה כזה, משהו מדהים. שם מפורט כל החפצים שיביא האבא של הכלה, מה הוא נותן. אז הוא כתב, הוא יביא כך וכך כסף, וכך וכך בגדים, ובגדים סוג כזה, עדו איזה גרביים, איזה צבע, איזה חוץ מבותכי נעליים, איזה כובעים, אחד לשבת, אחד לחול, אחד לחג, לחורף, בגדי חורף, בגדי קיץ, כדי מנהר המדינה, והכל היה מפורט שם בחורף. גם הרמדור, גם לא גמרתי, מה עם החתונה? מה החתונה בסדר, גם החתונה. כתב חתונה באולם זה וזה, עכשיו אני רוצה לכתוב איזה תזמורת אתה מביא, תזמורת כזאת, איזה כלי נגינה יהיו בתזמורת, כל הסקסופון, האקורדיון, הכל, מה שאתה רוצה, הכל רשום שם. אחר כך, הכל עליו, הוא אומר, הוא משלם. עכשיו תכתוב, אני מבקש אותך, תכתוב גם תפריט של הארוחה, מה יהיה ארוחה כאלה מלך. איזה לחם יהיה, אין סומסום, אין פרק, יהיה מלוח, יהיה מתוק, מתוקים, שתייה, כל הצבעים, כל המינים, כל הטעמים, כל הבדצים, אחר כך מנה ראשונה, דגים, ממולאים, סלטים, המנה העיקרית, מנה האחרונה, הכל לשם, הכל עליו, חתם וחתמו עדים. לא, עליו, עשו חתונה. אתם מדהים, לא תמיד רוצה מה שאדם לא תמיד, המצוי הוא גם מה שהרצוי הוא המצוי. אז פה היה חסר, דירה לא היה בדיוק הדירה כמו שהם חשבו, אז בינתיים היו באיזה דירה הראית, ואחר כך בחתונה לא היה את אותם הרחמניות, סוג הרחמניות שהוא כתב, אז היה סוג רחמניות סוג ב'. אז אחרי זה אני יודע מה, גם התזמורת קצת זייפה שם בעסק, היה עוד כמה דברים, לא מצא חן בעיניו של אבי החתן, דבר אותו לדין. פשוט דבר אותו לדין, אמר אדוני, אתה עמדת בחוזה, פה לא היה בסדר, פה חליפות, חליפה אחת מצא לי בשעתנס, חליפה שנייה היה איזה דפקט, היה המנג'ט, היה עקוב, וזה היה ככה, זה היה אחד. טוב, דבר אותו לדין, הוא שילם, הכל, פשרו ביניהם, הסתדרו. עברה שנה, זה שטבע לדין, זה היה כמר את העסק, והנה זה היה לו, בטח, הוא היה לו בטח, עכשיו אני החתן עצמו היה לו בטח. חיתן את הבת שלו עם איזה מישהו אחר קיץ. חיתן אותה, ועשו הסכם ביניהם שהוא ישלם, הוא ישלם, יקנה לדירה, יעשה חתונה, יעשה מה שצריך, הכל בסדר. טוב, אוקיי, סיכמו ביניהם שהכל יהיה בסדר. והוא נתן גם מעבר למה שסיכמו. הגיע החתונה, ורואה איזה רחמניות לא הלכן היה מכל הגדלים, בקיצור שאר כסוי, מה שעשה לקד שחם היה מכל החנויות מה שהחזירו, ההחזרות הביאו לשם. בפוקי יין, כל יין היה צבע אחר, אחד גבוה, אחד נמוך, אחד כזה, אחד כזה. והכל בקיצור, דגים לא הלכן, כל המינים, אנחנו אומרים, אשכר הוא אלואן הוא עג'י וזמן. כל הסוגים, כל המפלגות, הדגים היה שם. אמר לו, מה? מי יושב שם, מחותן ההוא הקודם, שנצבע לדין ושילם? שתקן, נגמר החתונה, הוא אומר, תגיד לי, אני רוצה להביא אותך. אני החתונה שעשיתי לבת שלי, עם הבן שלך, עשיתי כאלף יותר טוב מכל זה. ואתה בכל זאת לא מצא את לעיניך, יש לך נכדית שלך. עכשיו המחותן השני שלך, זה עכשיו שבא נכנס הירוק הזה, תראה מה עשה לך פה, ואתה שותק, אתה לא מדבר. אני עם זה, הוא לא כתבתי חוזה. חוזה לא עשינו. אנחנו עשינו חוזה, ובחוזה היה מפורט הכל. אני לא אוהב שמסדרים אותו. כאן הייתה התחייבות, שם לא הייתה התחייבות. כשיש התחייבות, צריך למלא. אדם צריך שיהיה, אני אספר לכם, כתוב בספרי המוסר, שאדם צריך ללמוד תמיד מענייני דעלמא מילי דשמיא. איך הוא מדקדק בענייני השמיים של, בענייני הארץ שלו. אדם נותן מכונית למוסר, אם היא יוצאת משהו ככה לא בסדר, מקרצה או משמעה איזה צפצופים, כבר הוא מצלצל למוסף, אני היום מצאתי למוסף ככה וככה מוכנים. הוא אומר, יהיה בסדר, מה יהיה בסדר? אני לא מסכים, אני אחלה את הצ'ק. אדם יש לו בביש הרגיל את לו הביתה שיעשו עבודה, יעשו כל מיני פעולות, אם לא עושים עבודה כמו שצריך, מי הצועק עליהם, אני לא אתן לכם הכסף, לא ישלם לכם את המסכורת. אתה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה מדקדק ככה, הרבה חיים פלאסי אומר, סגולה שאדם ביום הדין יצא לחופשי, עם הפועלים שלו, לא יעמוד איתם על חומר הדין. מה פירוש? יקפיד עליהם, שלא יצחקו ממנו, שלא יגנבו אותו, זה משהו אחר. אבל לא ילך איתם לפי עומק הדין, מפני שאם הוא ילך איתם לפי עומק הדין, גם בשמיים יגידו לו כהן פה, אתה עובד איתם ככה לפי הספר, בוא נראה אותך. זה המעשה, זה לא שהייתי ילד פעם. ראיתי שני סוחרים בבית הכנסת, אחרי התפילה בחוץ, רבו ביניהם, התווכחו ביניהם, על כספים. על מה זה היה? הם היו הסוחרים האלה פעם, היה אלה שסוחרים תפילים ומזוזות, לא היה דבר מצוי. גם המודעות של האנשים להחתיק תפילים, מזוזה, לא אומרים. זאת אומרת, אדוני, בדק את המזוזה? הוא אומר, כן, מתי? לפני 50 שנה הוא בדק את זה. והוא אומר לו, מה עם התפילים? הוא אומר, מה, אני לובש אותם מהבר מצווה, הוא כבר בן 70, בחיים לא פתח אותם. היו ככה, אנשים לא היו רוצים לשמוע, אומר זה, אומר, מה אתה מדבר? זה גם איזה סופר אבא שלי קנה לי אותם, סופר, והם כבר איפה, היו עגולות כמו אגוז. הייתה, לא הייתה יודע שיש פה תפילים על הראש, כמו כבר מרוב שהם התעגלו מרוב הזמן, מרוב הכי קיומים, זה קטנות כאלה. זו הייתה מציאות, היו סוחרים, שהיו מעסיקים, סופרים, כותבים מזוזות, מזכנים, מקבלים על זה כמה גרושים פרוטות, אולי סופר היה כותב מזוזה, אולי היה מקבל על זה חצי דינה, אולי. נשמתו הייתה יוצאת, וזה עולה לו כבר 30 גרוש. הקלעה והסרטוט וכל זה, מוכר את זה לסוחר. שהסוחר מה עושה? שומר את לו מזוזות, ברגע שיש קבלנים בונים בתים, או מישהו בא מחוץ לארץ, או זה מישהו רוצה, איזה סכום, אז הוא מעלה את המחיר בהתאם. לא היה מחירים קבועים בשוק לדברים האלה. רבו ביניהם שני סוחרים, אחד קנה משני מזוזות, וזה 10-20 מזוזות. ואני ראיתי, זה הייתי נוכח. 3/4 שעה רבו על 5 אגורות. אם יהיה המזוזה 70 אגורות, והוא אמר לו 75. ורבו ביניהם איבדו 3/4 שעה, והם שעה שלהם זה כמה לירות. אז עכשיו אתם רבים על זה, לא נכנס לי בראש. בצד הרבי את הכנסת, היה מרבי עליו השלום, ורבא ראיתי היום דבר מוזר, ומה ראית? אמרתי לו שני סוחרים, רבים על 5 אגורות, איבדו 3/4 שעה אולי שעה, וזה הזמן שלהם זה כסף. אמרתי, אני צריך לומר, תדע דבר אחד, אתה רואה איך הם עובדים, ככה יצא לרם גם עובד. אומרת לי, סוחר לא נותן שיסדרו אותו, הוא אצלו מחיר זה מחיר, אם הוא ימכור ב-70, ירד הערך שלו. הוא לא ייתן, הוא מוכן לשלם כסף, ובדבר שלא יגידו שהוא מכר בזול. לפני שהוא רוצה שלא ישברו לו את השוק, את המידה שלו. הוא אומר, תדע, כשאתה מבטא 5 אגורות פה, מחר אתה תצטרך לבטא במיליונים. הוא אומר, זה יצר הרע. הוא אומר, אני אדבר לך מה זה. יצר הרע, מה יכול בן אדם? לפעמים בן אדם נגיד, הוא רגיל לקום בבוקר, נגיד מוקדם בשעה 5 בלבית הכנסת, אז הוא משקים חצי שעה קודם, מה קורה חוק לישראל, לומד זוהר, לומד בקשות, לומד זה. יש איזה לילה שהבן אדם חוזר מאוחר, מגיע מאוחר ראשון, אז הוא היצר הרע, אומר לו, תראה, זה החצי שעה תוספת, יש להקל. היום אין דבר, תוותר. או, ואללה, אומר לו, לא, למחרת יש לו, הוא עייף, הוא חזר מאיזה נסיעה, מאיזה עבודה ארוכה, ויצר הרע אומר לו, תשמע, בעירנו נהגו בדבר הזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. ואתה, כמעט דאמר הלכה כבית הלל, עושה לו ככה. כל פעם עושה לו הנחות. והאדם מתחיל 5 דקות מפה, 5 דקות משם, 5 דקות מכאן, 5, אומר לו, מה זה, נעכב את הסכום. ואז אתה מתחיל עם דברים קטנים, יצר הרע אחר כך מתחיל עם דברים גדולים. כי כך דרכו של יצר הרע, הרמב"ן כותב, מה פירוש הפסוק לפתח חצץ רובץ? רבותינו דרשו לפתח חצץ רובץ, היצר הרע בא לאדם איכשהו יוצא מבטן אמו, לפתח יוצא מבטן אמו, יוצא לפתח העולם, מיד ביצר הרע נכנס. הרמב"ן מביא פירוש נוסף. לפתח חצץ רובץ על פתחים קטנים. בן אדם עובר, אפילו לא עבירה, זה לא נקרא עבירה, יצא בחסידותה, חומרה, מנהג טוב, שבן אדם נהג באופן קבוע, פתאום עשה משהו לא בסדר, מיד יצר הרע תופס אותו. הרי אני אספר לכם עוד מעשה. אתמול הייתי הולך בשוק בירושלים, עבר איזה נהג אחד, נהג מיניבוס לילדים, לוקח ילדים לתלמוד תורה. אני אראה איפה אתה צריך, אמרתי לו, יש אוטובוס, אמר לו, בוא ניקח אותך. מתברר שהוא מגיע בדיוק לאותה כתובת שאני צריך להגיע. אז בדרך אנחנו מדברים. אמרתי הרב, אני יש לי שכר בעולם הבא על זה שאני מוביל ילדים לתלמוד תורה, אמרתי לו, בוודאי, מה אתה עוסק במלאכת קודש? אמרתי לו, בטח, אתה יכולת ללכת להיות נהג אוטובוס, לנסוע לאיזה פארק, או לנסוע לאיזה לא עליכם, לאיזה בריכה, או לאיזה דברים שטויות של איזה העולם, ואתה במקום להציע ילדים במקומות שהם חילוניים, אתה מוליך אותם לדברי תורה. אמר לי, לא, אני אגיד לך לך את האמת, למה אני שואל? אמר שאני חיפשתי את העבודה, לא התכוונתי לחפש את העבודה הזאת. וזה יצא לי ככה, מהשמיים זימנו לי. אמרתי לו, לא, גם אם אתה לא חיפשת את העבודה, אם אתה עושה את העבודה לא לפי הספר, אלא יותר ממה שצריך. נגיד, לפי הספר, לפי התנאים שייתנו איתך, יש לך תחנה פה, תחנה שם, נגיד 12 תחנות. ואתה מוסיף עוד תחנות בשביל שיכניס עוד ילד ליד הבית, ואת זה לטפל בו יותר נכון, ואתה מוביל אותם על התלמוד תורה, ואתה עושה יותר ממה שצריך על ההשתדלות הזאת, על הרצון הזה לקבל לך. טוב, הייתי שזה מתחיל למצוא חן בעיניו, אם כי עדיין לא השתכנע. מהשמיים טוב שהוא ככה לא היה קצת עכשיו יהודי, סימן של יהודי. אז האדם לוחץ את המוח יותר למצוא עוד איזה רעיון, נזכרתי עם עוד איזה דבר, ואמרתי לו את זה והוא שמח. אמרתי לו שהרב חידה כותב, אדם שרגיל לקיים איזה מצווה, או יש לו איזה תפקיד ציבורי, נגיד הוא גבאי בית כנסת, או הוא התפקיד שלו נגיד לקרוא את שערי בית הכנסת, נגיד להדליק את האורות, או לחמם את התה, או לעשות איזה דבר של מצווה, או כמו זה להוביל ילדים לתלמוד תורה. ונגיד, הוא חייב איזה חוב לקדוש ברוך הוא, שכעת צריכים להעניש אותו. להביא עליו איזה חולי, צריך לחלות בשפעת, או לא עלינו איזה מחלה. או לבוא עליו חס ושלום איזה גזרה רעה עליו, או לאחד מבני ביתו. הקדוש ברוך הוא בודק את הספרים, ורואה, אם האיש הזה מקיים מצוות, את המצווה הזאת שהוא מקיים, מקיים אותה באופן תמידי, ובחשק גדול, ועכשיו אם יביא עליו את הגזרה, הוא יימנע מהמצווה, והמצווה תיפגע, ואז רבים יסבלו בגלל זה, קדוש ברוך הוא מונע ממנו את החולי. מבטל עליו את הספר. לכן תראה, מי שלמשל חזן, תוקע, גבאי, שמש, אף פעם לא תראה שהוא חולה, או שהוא לא בא, או שזה, מה קורה? יכול להיות 40-50 שנה, הוא באותו תפקיד, וכל יום הוא כמו שעון מתייצב. למה? בשמיים שומרים עליו. אדם שעושה מצווה, עושה איזה דבר בשם שמיים ומתמיד במצווה, אז לא מפעילו. לכן בהלכה יש דוגמה. יש לנו חזן. והחזן יהיה קצת זקן. לא פירוש קולו אחר, לא שהוא מפספס. ומביאים הציבור אומרים, תראה, יש לנו כעת אחד צעיר, קול יפה, לא מעבירים את החזן הקודם. אלא אם כן, באמת קולו כבר נהיה נמוך, או שכבר הוא מזייף, הוא לא עושה את המנגינות כמו שצריך, זה משהו אחר. אבל כל עוד הוא בתפקיד, אף על פי שיש טוב ממנו, לא נעביר אותו. כי יש לו חזקה, יש דין של ותק. אותו דבר תוקע, שם תוקע קבוע, רב קבוע, כל בעל תפקיד קבוע, שהתחלנו אותו בצורה קבועה. לא עשינו איתו חוזה בזמן מסוים, לא נדבר. אם היה חוזה בזמן מסוים, כעת רוצים להעריך את החוזה, אז הרשות בידינו למצוא מישהו אחר, אם מצאנו אותו ממנו. אבל כאן לא מדובר שהיה חוזה מוגבל. ומצאנו מישהו אחר, לא יכולים להעביר אותו, כי הוא קנה חזקה על אותה מצווה. אני לא יכול להביא מישהו אחר במקום הציבור, גודל מעלת המצווה שאתה מתאים. נחזור לפסוק שאמרנו, תעבד השם נחת יהודה בירושלים כמי העולם ושנים כחוניות. דוד המלך אמר, דרך כיוון העולמים, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, עשו הרבה דברים עשו. מתי הם עשו את זה? לפני מתן תורה. הם היו חייבים? לא. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, פסח, אנחנו יצאנו ממצרים, אז קיבלנו עלינו את החובה של קיום המצוות. לפני יציאת מצרים לא היה עלינו שום חובה. איפה הראיה? אתם יודעים שכולם היו אוכלים בשר בחלב, אכלו טרפות, אכלו הכל, הרי אחרי שירדו מהר סיני, מיד הצטבו על בשר בחלב, הצטבו על נבלות וטרפות, הצטבו על שחיטה, אז מיד פסלו את כל הכלים. ואז, לכן בשבועות לא רק נוכלים אחרי שבועות ואחרי חלב. לפני של ישראל ביום מתן תורה אכלו רק מאכל חלב, כי היו צריכים להכין סכינים וסירים חדשים וכלים, אז מה יעשו? אז אכלו מאכל חלב. זכר וזה אנחנו אוכלים אחרי שבועות מאכל חלב. אותו דבר כתוב הפסוק, וירא משה את העם בוכה למשפחותיו. מה זה למשפחותיו? רש"י אמר, על עסקי משפחות. מה פירוש על עסקי משפחות? ישראל כשהיו שם היו נשואים כל אחד עם קרובה, אחד נשא את אחותו, אחד נשא את דודתו, כל אחד נשא את הקרובה שלו. והנה באה התורה ומצווה אותם, ערווה את אחותך ואת אביך לא תגלה, אחת אמך ערווה דודתך, הנה אסורו על האדם, כל הקרובות של האדם הן אסורות עליו. מיד היו צריכים כל אחד לגרש את אשתו, זה היה להם כואב, לכן בוכה למשפחותם. היו בוכים על עסקי משפחות. מה נמצא? שלפני מתן תורה לא היו חייבים. עכשיו, האבות הקדושים קיימו את מצוות התורה, את כל מצוות התורה, את כתוב התורה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור נשמתי מצוותי, חוקותי ותורותי, קיים אברהם אבינו, אפילו היו הרבה תכשילים. אז קיים הכל. כיוון שקיים הכל, אבל הוא קיים בהתנדבות. עכשיו מי שמתנדב, אתה יכול להגיד לו למה ככה עשית, למה ככה עשית, הוא אומר אני מתנדב. מתנדב, מה שהוא עושה, תודה רבה. כמו המעשה עם ההוא, עם החוזה שעשה, זה עשה איתו חוזה, הוא לא עשה איתו חוזה. אז כל מה שעשה, עשה איתו, תודה רבה אמרנו. אותו דבר אברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, הם היו לפני מתן תורה. כל המצוות שהם קיימו, קיימו אותם מרצונם הטוב, בלב גמור ובנפש חפצה. כיוון שעשו לפני משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא כל מה שעשו היה בסדר. אבל דוד המלך היה אחרי מתן תורה, הוא בא אחרי שכבר התחייבנו במצוות, והקדוש ברוך הוא כבר מחייב אותו לקיים מצוות, הוא לא יודע דוד, האם אני יצאתי את זה חובתי, או לא יצאתי את זה חובתי? זה ששאל דוד. לכן אנחנו אומרים את זה בתהילים, אשרי תמימי דרך, העומקים לתורת אדוני, אשרי נוצרי האלותם וכל המדרשו, אף לא פעלו עבלה בברכה בנה. אתה ציווית פיקודיך, תשמור מאוד, מה פירוש? פסוקים הראשונים הוא מדבר על אברהם, יצחק ויעקב. אתם, אברהם, יצחק ויעקב, אשרי תמימי דרך, העומקים לתורת השם, אתם התנדבתם ללכת לתורת השם מבלי שמישהו חיים אתכם, לא חייבו אותם. אשרי נוצרי אלותם בכל לב ידרשו. מה זה בכל לב? מרצונם, מרצון הלב ידרשו. ואף לא פעלו עבלה בדרכיו אנחנו. גם עבירות לא עשו. אבל דוד אומר, אני בבעיה. אתה ציווית פיקודך עליי, כבר ציווית אותי, כי אני נולדתי אחרי מתן תורה. כל מי שנולד אחרי מתן תורה או שהיה במעמד הר סיני, כבר קיבל עליו את התורה בחובה, בתור חובה. עכשיו אני לא יכול לפתור את עצמי, אז לכן לשמור מאוד. חן אמר דוד לולה, האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אז הוא לא יודע האם אני יוצא ידי חובתי או לא יוצא ידי חובתי. לכן אדם צריך תמיד להסתדר. ישראל, וזה חג הפסח. חג הפסח המפרשים כולם כותבים המענה שלו ושמרתם את המצות. מה זה ושמרתם את המצות? אל יקרה את המצות, דורש בגמרא, אלא את המצוות. אם אתה כותב מצות, אתה יכול לקרוא את זה מצות, ואתה יכול לקרוא את זה מצוות. זה אותו דבר. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. תראו חג הפסח, יש לו כל מיני דינים והלכות וכל מיני חוברות. יש בהרבה בתים תמצאו, שהאמת, מה אסור ומה מותר, מה המינימום ההכרחי? שאדם יהיו לו כלים מיוחדים לפסח, ואם אין לו כלים מיוחדים, שיכשיר את הכלים. יש דרכים איך להכשיר, להגעיל את הכלים ולהכשיר אותם כדי לאכול בפסח. מה אסור לאכול? רק דבר שמכיל חמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה מסוימת, שיבולת, שועל ושיבול. שאר הדברים שלא מורכב בהם אחד מחמשת מיני דגן, הם מותרים. אבל אנחנו מחמירים. אנחנו נזהרים בכל דבר שלא אוכלים שום מוצר, אלא אם כן אנחנו יודעים שזה מוצר שאיזה בדץ או איזה השגחה, ויש על זה הכשר כדת וכהלכה. תראו, גם אלה יש הרבה לא אוכלים אורז וקוטניות, ואלה שכן אוכלים אורז וקוטניות, אז לוקחים לפני פסח ובודקים את זה שלוש פעמים בשמש, ויש כאלה מחמירים, לא רק הוא בודק, נותן גם לשני לבדוק ולשלישי שיבדקו, ככה יצליבו ביניהם את הפיקוח, ואחד יפקח על השני, ואז מכניסים את זה לבית ומתחילים לרשת ולאכול. ולא רק זה, יש את השבת הבית, או אדמה לאשתו, אם לא שלוש פעמים עושה איזה שלוש או שבע כפות, כבר לא יודע כמה, את כל הבית, מפרקת את הכל, ואם אתה יכולה לפרק את הבלטות ואת הכותלים, להזיז, לשים את זה בצד צפון, מצפון לדרום, או מזרח למערב, הייתה עושה. ואם היה פסח עוד שבעה שבועות, לא עוד שבוע, אז היה עוד עבודה עוד פי שבע פעמים, הייתה חוזרת על הכל. ויש כבר סיפרו, היה רבי אברהם מסוחצ'ו, רבי בעל אש של אברהם, לא נדיר היה. הייתה חיבור שלם על שולחן ערוך. רב העיר, כולם היו באים לשאול אותו שאלות בהלכה בערב פסח. בא הביתה, אשתו, הקבלנית בעלי השלום, הופכת את כל הדירה שלוש פעמים, את הספרייה שלו, מסכן חברת העליונים למטה, לתחתונים למעלה, מחפש ספר, לא יודע כבר איפה למצוא אותו. הפכה לו את כל הספרים, דף בשמש, לא השאירה, כל סוגי המברשות, כל סוגי הגיוצים, כל סוגי הניקיונות. אז זהו, יום אחד, כבר לא יכול לספור, אמר לה, מספיק, כמה אתה יושבת ועובדת, הכל בלטה, מסביב את כל החייצים ובודקת. איפה כתוב שצריך את זה לעשות? עד כמה את זה? אמר, זה אסור, לא צריך. אמר, לא להתחמת. אמר, לפי שולחן ערוך, זה מותר, לא צריך לעשות כך. אמר, לא, מה? אתה אומר לי שולחן ערוך? אם אני הייתי שומע את השולחן ערוך, מזמן הייתי אוכל את חמץ בפתח. לנו, היא כבר נהייתה הרבנית של השולחן ערוך, אתה מבין? בכל זאת, כתוב בהלכה, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר. השולחן ערוך כותב. יש נשים נהגו לחוס את הכותבים. והוא תמיה, מה יש בקיר? מה יש שם החמץ? מה אנחנו פה מאפייה? מה אנחנו אנג'ל או ברמן? מה יש פה בקיר? אומר, אבל יש להם על מה שיסמכו, הנח להם לישראל. למה? פסח, כל מה שאדם יכין את עצמו לפסח זה טוב. למה? באמת למה? צריך להבין מה העניין. ראו שאמרנו לרופא, פסח זה חג של התנדבות. זה חג שאתה יודע ואתה רואה כל אדם לפי ההשתדלות, לפי המאמץ, לפי ההשקעה שהוא משקיע והחנות לקראת החג הזה, ככה גודל יראת שמיים שלו. יש, נכון, יש סטנדרט רגיל, אבל יש יותר מהסטנדרט, יש סטנדרט גבוה יותר. ככל שאדם ידוע שחג הפסח הזה, רבותיי, כותב רבנו הארי, הוא המפתח לכל השנה כולה. איך שאדם מתנהג בחג הפסח, כך התנהגו איתו כל השנה. ומי ששומע עצמו ככותב רבנו הארי בפסח, שלא לאכול חמץ אפילו במשהו, מובטח לו כל השנה שלא יחטא. למה? יצר הרע הוא, היסוד שלו זה החג הזה. ולכן החג הזה שבעה ימים. כי כל השבוע, כל החיים של האדם זה רק שבעה ימים. מתחיל ביום ראשון ומסיים ביום שבת. החג הזה מתחיל בשבת ומסיים ביום שישי. זאת אומרת, שבעה ימים בלבד זה החג. והחג הזה הוא מפתח לכל זה, ולכן אני מתבונן רבותיי. כל ענייני החג הזה באים לחצר את העוונות. מאיפה ראינו? יש בהגדה של פסח כתוב, אנחנו אומרים את זה בהגדה, ואדם צריך מאוד להיזהר, ליל הסדר אמרו פעם בדרך הלצה שאצל היהודים אף פעם אין הסדר, תמיד יש בלגן, ויש רק לילה אחת בשנה שהיא נקראת ליל הסדר, וגם שם אין סדר. ליל הסדר זה לילה מאוד יקרה, באים קרובי משפחה ובאים דודים ודודות וסבים וסבות וכולי, יושבים ופוגשים אחד את השני, אבל צריך לדעת, זו לילה קדושה, את הלילה הזאת לא לאבד בשיחות בטלות ובכל מיני החלפת חוויות, את זה להשאיר להזדמנות אחרת, למחורת או לאחורי מחורת, יש מתי לדבר. בלילה הזאת למדנו כמה פעמים, הקדושה והטהרה שיש בלילה הזאת היא הפלא ופלא. אסור לאדם לאבד אפילו רגע אחד מדברים בטלים, אלא כל רגע ורגע יספר ביציאת מצרים באגדות חז"ל ובמעשיות ובשפחים על הבורא יתברך שמו. ואפילו אדם יושב לבד, חס ושלום, בליל הסדר, זה דבר שהוא לא כל כך מומלץ, אבל אם יצא שאדם יקרא לבד, ייקח לו כל הזמן יקרא, יקרא תהילים, יקרא ספרים, יקרא שיר השירים, יקרא דברים שהם שבח לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעשה עמנו ועם אבותינו. יותר מזה, הרב חיים ברש"י כותב שאם האדם הוא עצמו במשך ימי חייו היו לו איזה ניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, או חסדים שעשה איתו, הציל אותו, את ממונו, את רכושו, לספר את זה באותו לילה, ליד כולם, ויש בזה שבח גדול, ומעלה גדולה לאדם, וזו סגולה שבזכות זה שהוא משבח את הבורא, הקדוש ברוך הוא יעשה איתו ניסים כפל כפליים, כהנה וכהנה, כי לפי שאנחנו מברכים ומשבחים את הבורא, ככה הבורא אחר כך נותן לנו, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם הללויה. אחר כך הקדוש ברוך הוא עושה עוד. וכמה שאדם, כמה ניסים ונפלאות היו לנו בלילה הזאת. לכן, זה לילה גדולה מאוד, אדם צריך להיזהר מאוד, לשבח ולפאר, ולרומם את הבורא יתברך על כל החסדים שעשה עמנו ועם אבותינו. זה לילה חשובה מאוד, אבל אדם צריך להיזהר. שלושה דברים שאנחנו אומרים באותו לילה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ויצא את חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור, שלוש מילים. ובאמת יש לשאול, מה מיוחד שלוש המילים האלה שאנחנו חייבים לומר אותם? למה צריך דווקא להגיד את השלוש מילים האלה, וצריך להיזהר שכל המוכן נמצאים שם, פעמים יש זקנים, זקנות, יש עמי הארץ, יש אנשים שרחוקים מדת, רחוקים מיהדות, שלא מבינים כלום ביהדות, צריך להגיד להם, רבותיי, רגע אחד שקט, כולם להגיד ביחד, פסח, מצה, מרור. מה יש לי? אם נתבונן, פסח, מצה ומרור, זה כנראה שלושה אבות. ונסביר את העניין הזה, אם כי זה נושא לפרק ארוך, אבל על רגל אחת לפחות שנבין את המשמעות של המהות של חג הפסח. חג הפסח, רבותיי, זה התחלה של הגאולה, וחג הפסח זה שורש לגאולה שאנחנו מחכים לה במהרה בימינו. ותדעו שכל הסיבה, מי שיקרא ויתבונן, מה קורה? אומר לכם את האמת, גם כשהיינו עוד קטנים, היינו קוראים בתורה, בפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ומה הוא אומר לו שם? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועינו אותנו 400 שנה, וגם את הכל אשר יעבוד אותנו אנוכי. למה? על מה ולמה? אז כולם שואלים, למה אבותינו סבלו במצרים את הסבל הגדול הזה? בגלל שבברית בין הבתרים, אברהם אבינו, טוב, ברית בין הבתרים, ולמה זה אני שואל? אז למה? ולמה אברהם אבינו שותק? למה הוא מקבל את זה, כאילו הוא מקבל איזה מתנה? והוא מסכים. תגיד לו, תגיד למה שיסבלו, למה שישחד אותם ברעו, על מה ולמה, מה עשו? רגע, צריך להבין ורוצה עם מה שיש פה. הכל קשור בחטא עץ הדעת, חטאו של אדם הראשון. וחטאו של אדם הראשון היה באכילה. שימו לב, ולכן בלילה הזאת צריך לאכול את התמריצות של המצה. חטאו של אדם הראשון היה שהוא סחטה ענבים ונתנה לו, הוא שותה יין. עכשיו אנחנו צריכים על ידי ארבע כוסות שאנחנו שותים לכפר על חטאו של אדם הראשון. ויבוא אדם ויאמר, אני מה אכפת לי, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה? בסדר. אחרי זה שהוא יהיה לו עלינו איסורים שלא יבוא בטענות למה ומה. לכן יותר טוב לעשות את התרופה בדרך טובה, אז כמו אדם שהולך לרופא, והרופא אומר לו, תראה, הזמן שלא קצוב, עליך לקחת תרופות כאלה וכאלה. והאדם יזלזל ברופא, יגיד, אני לא רוצה לשמוע, ילך יאכל מה שהוא רוצה, יום אחד הוא ייפול וימות, או יהיה בסכנה, או יהיה משותק לא עלינו. אחר כך למי יש לו לבוא בטענות? לעצמו בכלל. ככה כמו שכותב הרמב״ם, התורה שלנו היא רפואה לאדם. עכשיו, מה נהיה בחטאו של אדם הראשון? אני מתבונן. כשהוא חטא, הוא גרם שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. איך? גם זה צריך להגיד איך. אני מסביר. עבודת הרב ברגע שהוא לא שמע לקולו של הקדוש ברוך הוא, והוא שמע בקול הנחש. זה נקרא עבודת הרב. עובד מישהו אחר. אתה יודע שהבעל הבית של העולם זה הקדוש ברוך הוא, האלוקים. מה אתה שומע על הנחש, מה הוא אומר? מה את הרחבה, את הולכת ושומעת מה שהנחש אומר לך לאכול מהעץ הדעת, ואת אוכלת ונותנת גם לבעלך לאכול. זה עצם זה, המרידה, האימרות. זה שהוא לא שמע לכל השם, מיד זה נקרא במינן עבודה זרה. שפיכות דמים איפה? כי ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, נקרא מוות בעולם. והראיה, הראשון שיצא רוצח הראשון בעולם, זה הבן שלו הבכור, קין. מאיפה יצא קין רוצח? זה מהזוהמה של עץ הדעת, מהזוהמה של הנחש. מזה יצא קין רוצח, שופך דמים. ומזה נקרא מוות בעולם. כל מה שיש בעולם מוות, זו תוצאה של חטאו של אדם הראשון. דבר שלישי קרה גם גילוי עריות. הראיה שכתוב שם בתורה, ולאישה אמר, הרבה הרבה צבעונך לאבונך, ועצת תלדי בנים, ואישך תשוקתך, והוא ימשול בתורתנו. אומרים, עשרה קללות קיבל גם את האישה. את האדם קיבל עשר קללות, הנחש עשר קללות, את האישה עשר קללות, והאדמה תשע, 39 קללות. כנגד זה יש לנו 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. עכשיו, האישה התקללה, כשהאישה התקללה, נהיה כבר חטא של גילוי עריות. לפני זה לא היה חטא של גילוי עריות בכלל. לא היה מציאות של איסור, לא היה מציאות של יצר הרע. בכלל בדבר הזה לא הייתה תאווה לדבר רע. עכשיו, כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, נעשה הדבר הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא חפץ בתיקון העולם, ולא בהשחטת העולם, ולא בשביל להביא איסורים על האנשים. מה עשה ההשתבח שלו? הביא את שלושת האבות. שלושת האבות תקנו את אדם הראשון. כל אחד תיקן עבירה אחת, אבל הם תקנו באופן פרטי לאדם הראשון. עכשיו אנחנו, כל אחד מאיתנו היום מתקן באופן פרטי את שלו. ותראו, דוד, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם אבינו, עבר 10 ניסיונות. והניסיון הראשון זה היה בכבשן האש. לקח אותו נמרוד והשתיל אותו לכבשן האש. על מה הוא זרק אותו לכבשן האש? והוא ביקש ממנו שיעבוד עבודה זרה. ואברהם אבינו לא עבד עבודה זרה. אז הוא בא לכפר כנגד זה שהאדם הראשון גרם שיש עבודה זרה בעולם. בא אברהם אבינו וכיפר על עבודה זרה. זה הסתדר. נגמר. אחריו בא יצחק אבינו, להיותו בן 37 שנים, פושט את צווארו, אביו לוקח אותו, מעלה אותו על המזבח, עוקד אותו ופושט את צווארו, ובא לשחול אותו, ויצחק מסכים. על ידי זה חיפר על אבון של שפיכות דמים. תיקן שפיכות דמים. אחר כך בא יעקב אבינו, ונרדף על ידי אחיו עשיו, לקח ממנו את הברכות בגלל שהוא גרם, הוא הנחש, עשיו זה הנחש, יעקב אבינו זה אדם הראשון, במקום הכללות כעת יעקב לוקח ברכות, אחר כך הוא בורח, הולך לבית לבן, ועובר שם ניסיונות, ואת כל הלחצים שיש עם לבן, הוא מחליף לו את לאה ורחל, הכל כדי לכפר על עוון גילוי עריות. הוא מביא שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, הכל כדי לכפר על גילוי עריות. ואז, כיוון שיעקב אבינו חיפר והביא את השבטים, יאללה, צריך לרדת לישראל. הבן שלו, הכי צדיק, יוסף, שהוא דמות דיוקנו כדיוקנו של אביו, צריך לרדת לארץ מצרים, שאין לך ארץ מטונפת ומזוהמת בעריות כארץ מצרים, ככה אומרת הגמרא, יורד שם יוסף, ונבחן שם בדבר הזה, ותדעו, בזוהר כתוב שאם חס ושלום יוסף היה נכשל, העולם כולו היה נחרב אחרי זה. כי הכל היה נחרב, כל האדם הראשון, החטא שלו הכניס את העולם לסכנה. ובאו האבות, עכשיו כל הבניין של האבות עומד על יוסף הצדיק. ואז השם הצדיק ברגע שהוא עמד בניסיון, אז נפלא עליו להיות מלך במצרים. אומנם הוא עבר 12 שנים קשות לבית הסוהר, אבל יש סבלנות. אחר כך הוא יצא מבית הסוהר, הריצור מנבור, נהיה מלך בארץ מצרים. ואז יעקב צריך לרדת במצרים, ואבותינו צריכים לעבוד במצרים, שזו ערוות הארץ, ולתקן ולכפר כל אחד את חטאו בחטא אדם הראשון, כי כולנו היינו בחטא עץ הדעת, וכולנו אכלנו מעץ הדעת. ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מארץ מצרים, ומוציא אותנו לאומה חדשה. עכשיו, היה אמור לעלות לארץ ישראל, היינו אמורים לעלות יחד עם משה רבנו, ומשה היה צריך להיות מלך המשיח. אלא שבינתיים עשו את העגל, וזה גרם את העיכוב עד היום. עכשיו אנחנו מחכים, לכן תראו בתחילת הגדה של פסח, מי שקוראים לנו מבין, כאילו אין קשר בין הדברים. אירח מעניין זה יחלו הבטן הבאחד למצרים, כל יכפיל את זה לאכול, כל יצריך את זה יסע, שתה אחרי לשנה הבאה, והרד ישראל, מה קרה? שתה אחרי לשנה הבאה והרד ישראל. מי מדבר, זה מדבר איתי כעת על יציאת מצרים. מה אתה מערבב מין בשאין ומינו? אני לא מבין, השתה אחרי שנה הבאה והרד ישראל. אלא הכוונה היא, למה אנחנו חוגגים את יציאת מצרים? כדי שיהיה לנו סמל ודוגמה ומסקנה לגאולה העתידה, כי עדיין לא נגענו ואנחנו מחכים לגאולה. אז הוא אומר, השתה אחת תדע כמו שהיה במצרים על ידי ששמרו אבותינו את עצמם. נכון שהם עובדו עבוד עזרה, אבל בעריות הם היו גדולים, הם שמרו את עצמם. הוא אומר שלא נגעו בנשים, לא נגעו באנשים, היו כולם קדושים, שבטי יחדות בישראל. איך הפסוק אומר? השמעוני, הרובני, הגתי, הנשי, היה בהתחלה, יוד בסוף. למה? שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כן, מעיד עליהם שלא נגעו בהם המצרים ולא צימאו אותם. כולם יצאו זרע הקדוש טהור אורגינל, יהודים אורגינליים. דור אחר דור, בן אחר בן לאברהם אבינו. אז יצאו טהורים, יצאו זה, גם הפעם אנחנו צריכים לשמור את עצמנו. וזה המצב, רבותיי. המצה צריכה להיות מצה שמורה. למה מצה שמורה? מה זה שמורה? תראו, יש שלוש, בשולחן ערוך כתוב, יש שלוש מיני מצות. יש מצה סתם קבח מהשוק, שאדם קונה שאין לו, מי שאין לו בכלל, הוא נמצא בתאילנד, באיזה חור, בקצה העולם, מגיע פסח ולדע מה עושים? מאיפה ימצא חיטים? מאיפה ימצא זה? אז קונה קבח מהשוק. אני אומר, פתח הקמח הזה יכול להיות, על פי רוב שהוא לא נגע בו מים, לא בא במגע עם מים, ינפה את הקמח, יעשה אותו שמור משעת לישה. כלומר, איך ששם את המים, יזהר, שולח מיד, שולח עבור 18 דקות, זה בלי ישיר את זה בלי די עבודה, יעבוד עם זה, ואז יופה את זה, ובמצות האלה יוצא את החורה. אחר כך יש עוד יותר, יש משעת תחינה. מצה שמורה משעת תחינה, כלומר, מרגע שלקחנו את החיטים וטחנו אותם ושמרנו את הקמח שלא יבוא במגע עם מים, והכוונה שמור בתוך ארון סגור. לא צריך שיהיה שומר בסדר בשעות וממש יעמוד על זה, אלא הכוונה זה יהיה במקום מוגן, שיש לי סימנים שאני יודע שלא בשם מים, לא היה שם שום דבר חמץ, לוקח את הקמח הזה ועושה ממנו מצות. ויש עוד יותר מבוגר, זה הסוג הכי טוב, מצה שמורה משעת קצירה, הכוונה מהקיץ, סביבות תמוז, סיוון תמוז, אז קוצרים את החיטים, לוקחים אותם, אחרי שקוצרים היו אומרים לשם מצת מצווה. סיפרתי לכם פעם, זוכר הייתי ילד בן 4-5, בחצר של הישיבה איפה הכולל, שם היה מורבי היגר, והיינו בחודש חשפן, מיד אחרי סוכות, חופשים את הגינה, ולוקח חיטים, אני זוכר הייתי ילד קטן, ולא יודע מה רוצים ממני, תגיד, הרני זורע לשם מצת מצווה, שם את החיטים ואת אדמה. אחרי זה היו באים ציפורים לאכול את החיטים האלה, כדי שיברחו, היינו לוקחים מקלות ושמים עליהם קטיפות של ביצים. לא יודע מה הסגולה הזאת, הציפורים לא היו באים, היו בוחים. שמים קליפה של ביצה על מקל, אוספים קליפות של ביצים ושמים כל חצי מטר, כל מטר, קליפה של ביצה, וזה היה כל החורף יורד גשם, אתה רואה משיב הרוח ומוריד הגשם. עלינו היה צריך לכוון טוב בברכה שמה בחורף, יורד גשם, עכשיו היה מתחיל לצאת שיבולים, ובסביבות שבועות, אחרי שבועות, איזה גובה של חיטה כמו עץ. ובשנת השמיטה היה יוצא פי שלוש. פי שלוש, כל שנה שממתינו. ואז היה קוצרים, אבל לא היה מסכים ולא היה סומך על אף אחד. לא היה הולך לא לפה ולא קונה חיטים מהשוק, רוצה לראות שאני זרעתי אותם והם בסדר. קוצרים אותם, עושים לקט, שפחה, תיאר, זה הרבות, זה מצוות מהתורה. אחרי זה דשים, זה היה חתיכת עבודה. מוציאים את החיטים, ושקוצר אומר, אין לי קוצר לשם מצד מצווה. ואז אחרי שקוצר, שומר את החיטים במקום מיוחד, דש אותם, מפרק את החיטים מהתגבילים, חורצים אותם חזק, ומוציאים מהם את החיטים, ואז שומרים אותם בתוך הזה. עכשיו, כדי שלא יתקלקלו, אז לשים אחר מהאדמה שהם צמחו. זה סבולה, כדי שהחיטים לא יחליעו. ככה החיטים. ואגב, אביא לכם דבר נורא. אנחנו היינו זורעים, אחר כך בסוף ימיו רבי, היינו עושים מקיבוץ חפץ חיים, משם היינו קוצרים חיטים. והיינו שומעים, באותה שנה האחרונה של חייו, שנת תשעים למדלת, אנחנו קצרנו חיטים, הבאנו אותם הביתה. בחודש חשבן, בסוף חשבן, אמא עליה השלום פתחה את החבילה של החיטים, ראתה שהגליעו. אחרי חודש הוא נפטר. זאת אומרת, כל ימי חייו אף פעם לא היה שהחיטים הגליעו. בשנה האחרונה הגליעו, זאת אומרת, כאילו סימן מהשמיים כבר הפעם ולא. זאת אומרת, רואים שאדם מוסיר עצמו על מצוות, תראו מה זה פסח, כמה יקר היה פסח. שמן, מי היה קונה שמן מהשוק, חס ושלום? מי יודע מה מעולם בשמן? היום השמן שלנו, נכון שיש שמן של השביחה, אבל תדעו, רק רוצה להגיד לכם דוגמה, זה לא דבר פשוט. כדי להשיג שמן באמת כשר, זה לא קל, לא קל. אני יודע, בשנה שעברה, כמה עבודה קשה הייתה להשיג את השמן. אדם הולך קודם, אומר, מה יש בזה כבר חמץ? אז אני לא אסביר לך מה יש בזה. השמן הרגיל שאנחנו מבשלים, שמן סויה, מה שנקרא, הוא עשוי מפולים של סויה, בשפולים של סויה. זה קשר, אין לזה שום בעיה. אבל מה יתברר? שהפולים של הסויה מובעים במחליות. באונייה, תמיד זה בתוך המחליות. עכשיו, המחלית הזו, לפני כן, הובילו בה חיטים. וכשרוקנו אותה, היא אף פעם לא מתרוקנת לגמרי. נשאר שמה, בתוך מחלית שמכילה, כמה נגיד, 500 טון או 1,000 טון, נשאר איזה 10-50 קילו של חיטה. ואז כשמלאים אותה בפעם השנייה בסויה, מתערב שם חיטים בתוך זה. כשאתה שואל את הסויה, מתערב עם זה גרגירי חיטה, וזה עושה את זה, זה עושה את זה חמץ. איך להתגבר על זה? היה לו את הבעיה הזו שנה שעברה, הלכנו למרן, הרב עובדיה יוסף שיחיה, והוא פתר את זה. אמר שיהיה קודם שלוש פעמים השתמשו בפולי סויה, אחרי שלוש פעמים, אז כבר לא מצוי שישאר שם חיטה. ובאמת ככה היה, זה התרוקן, ורק בפעם הרביעית שהביאו סויה עשו מזה שמן לפסח. זאת אומרת, היום, נכון שהיום יש יותר ניקיון, אבל עדיין הבעיות קיימות. הבעיות קיימות, כן, אדם. מה שיכול לעשות בכל האזהרות, בכל הדרכים, לקנות את הדבר הקשה ביותר ולא לסמוך על כל מיני דברים, כל מיני נקודות והיתרים, שהכל יהיה באמת קשה בפסח, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. והוא שאמרנו, שאדם שנזהר בפסח במה שהוא, שומרים אותו כל השנה. ואסיים שוב בהסבר, מה זה פסח מצא מרוב ששאלנו? אם נתבונן פסח, זה כנגד אברהם אבינו. למה מה זה פסח? קורבן פסח, שהיו מקריבים את הקורבן הזה לפסח במקום עבודה זרה. בא לכפר על עבודה זרה. לכן היום כמעט אין לנו עבודה זרה, אז אין היום בעוונות קורבן פסח. אולי נזכה עד חג הפסח, יש עוד סיכוי יותר משבוע, אם יבנה את המקדש, לא מספיק שיבנה מזבח, אז אנחנו נוכל לאכול קורבן פסח בירושלים בלב פסח. אז כבר לא תוכלו להיות פה בחרון. ולסדר, כל התוכניות צריכים לעלות לירושלים, אוכלים שם כל היום, כל הלילה, אפשר לאכול את זה בירושלים, בתוך החומה, אתה צריך בתוך החומה. עכשיו זה אחד. מצא מעשה כנגד גילוי עריות, כי הלחם, האישה נקראת לחם, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, זה כנגד גילוי עריות. והשלישי מרור כנגד שפיכות דמים. למה? מרור כתוב, אם מררו את חייהם. רבנו הרי אומר, מרור גלטריה מוות במינה. יוצא, כשאדם אוכל מרור, אז מכפר על שפיכות דמים. הנה שלושה דברים כנגד שלוש עריות. על ידי שאנחנו נשמור את הפסח, נשמור את בני הפסח, כי הלכתה, קדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל, ונזכה לגאולה שלמה, שבמהרה תבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.